Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
הייתי בדיוק עם, עם הרב גוטליב, אתה מכיר אותו? ולא יודע אם הייתי, לא יודע אם לקרוא לזה תהליך התקרבות. הרבה שנים מאוד קסם לי כזה להתעניין בבודהיזם. זה הכי, כאילו, אתה יודע, זה הכי מגניב. זה הכי תל אביבי כזה. לחקור את הדבר. כאילו, שם יש משהו מעניין. קורה שם משהו. והייתי, הלכתי כמה פעמים לויפאסנה, ואתה יודע, ממש כזה, נכנסתי, כל הקעקועים שלי, כזה על הידיים שלי כזה, הם באיזושהי מין אינטרפטציה כזאת, בודהיסטית בשבילי. ואז, לפני איזה שנה וחצי, משהו כזה, התחילו להגיע לכל מיני דברים שהם יותר מהיהדות, וזה פשוט התחיל למשוך אותי. ואני יושב עם גוטליב, לפני חודש, הוא אומר לי, כן, אני מכיר, יש לי חברים, אני מכיר חבר'ה שטסו ליפן, עלו על ההר הכי גבוה ביפן, חיפשו את המאסטר בודהיזם זן הכי גבוה כאילו של יפן, מגיעים אליו למנזר, יושבים מולו, והם כזה, הוא אומר להם, מה באתם עד לכאן? יש לכם הכל אצלכם. מה אתם רוצים ממני? תשארו בבית. אז נראה לי זה משהו פה שהוא פשוט, לא מתגו לנו את זה נכון. אתה מבין?
כן, יש כזה כמה באמת.
דבר עליו.
כן, רוצים. יש לנו כמה הסוגיה הזאת של חוכמות הגויים, קודם כל זה לא סותר את התורה שלנו. התורה אומרת, החכמים, חוכמה בגויים תאמין, כן? אולי תורה אל תאמין כי יש לנו את התורה שלנו, אבל יש ודאי הרבה מה ללמוד, ודווקא אני במסע שלי, שבאמת גם התחלתי כמו הרבה צעירים וחבר'ה שמחפשים בהודו ובודהיזם ודרום אמריקה ושמניזם, עד שבאופן טבעי חזרתי לשורשים, לג'ודהיזם, אבל שמחתי לגלות בתורה שלנו שזה לא סותר את הבודהיזם והשמניזם, במובן הזה שבאמת חוכמה בגויים תאמין. כלומר, אני יכול לעשות את המדיטציה ולקחת חלק בתקסים שמנים ולשלב בין העולמות. אבל באמת, כשהגעתי לעולם התורה, זה היה פשוט וברור שהגעתי הביתה. זו תורה שבשפה שלי, שמחוברת לארץ שלי, לנשמה שלי, ל-DNA שלי, וזה לא למה כן תורה, זה למה לא תורה. עכשיו, בתוך זה צריך לראות אם ומה משתלב בתוך עולם התורה. וזה כבר סיפור גם מאוד אישי, אבל ודאי שזה לא סותר. עכשיו, הרבה מהסיבות שואלים באמת למה מחפשים בשדות זרים, כן? אז אומרים הרבה פעמים שאתה יודע עד שאין משהו שאתה צריך לפעמים מידת רוחק בשביל להעריך משהו, כן? כשאנחנו בתוך המציאות שלנו, וזה אולי מובן מאליו, או שזה קרוב מדי, ולא באנו במגע איתו, אז צריך לפעמים להתרחק בשביל להתקרב. ועוד נקודה אולי שגם רלוונטית, גם במסע שלי, שהרבה פעמים באים במגע או נתקלים בסיפורים של אנשים כביכול דתיים שלבושים שחור לבן ומייחסים לעצמם את התורה ומתנהגים הפך התורה, ואז בן אדם אומר, טוב, אני לא רוצה שום דבר עם העולם הזה. אבל אחר כך אתה לומד שאין לאף אחד בעלות על התורה, היא של כולם, ולצערנו היא גם יכולה להפוך לסם מוות. אבל איך אמרתי, כשנכנסתי לישיבה, הידד לי בחודשים הראשונים, איזה פריי ראיתי, שנתתי לכמה קיצוניים להרחיק אותי מהתורה, וכשהתחלתי לגלות את כל היופי שבה, את המים החיים שבה, את כל החוכמה שבה, ומשיבת נפש, ומחכימת פתי, אז הבנתי שזה לא התורה, אלא זה עיוות של התורה.
כן.
והתורה עצמה היא זקה וברה, יפה ותמימה.
גם לגבי התורה אין ספק. הספק זה לגבי איך שהבינו את התורה.
איך שהבינו, איך שמבינים, איך שמפרשים.
כן, כאילו לגבי התורה ברור שאין ספק. ולפעמים אני יושב עם אנשים שבגלל שאני מתחיל לדבר יותר על יהדות לאחרונה, כזה בשנה האחרונה, אז התחילו לשאול אותי אם אני מאמין באלוהים. ואני כזה, למה אתה מתכוון שאתה אומר מאמין ולמה אתה מתכוון שאתה אומר אלוהים? כי אני חושב, מאיך שאני מבין את זה, לא משנה מאיזה מסורת אתה מגיע, המחקר שלך הוא לג'יט לגמרי, כאילו זה, לא משנה אם אתה בבודהיזם או ביהדות או בנצרות, המחקר הזה לכיוון האינסוף הוא לגיטימי, פשוט, כי כולם הרי מסתכלים על אותה דאטה ומגיעים לאותה תוצאה באיזשהו מקום, אבל אני נולד יהודי, כאילו, נולדנו יהודים, אז כאילו, אז המחקר שלי, אם אני עושה אותו, אז הוא לא מתחיל מאפס, לא?
הוא באופן טבעי מוביל אותך למקורות שלך, כמו שקע לטקה.
כאילו סבא יהודי וסבא של סבא יהודי.
כן, זה די פשוט. זה די פשוט וזה די ברור. כי שמעתי משל יפה גם שנתנו לי, כשהגעתי לישיבה בפעם הראשונה, רב בן פורה, זה ישיבה ליטאית לבעלי תשובה בירושלים. באמת נתתי לו את הדיבור הזה, שכן, הוא שאל אותי בהתחלה אם אני מכיר קצת תורה וחומש, ורשי, אמרתי, תשמע, בבית ספר לומדים, כן, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, זה פחות או יותר היה הרקע שלי. שאלו אם אני מכיר את רשי, כן, גדול הפרשנים, לא שמעתי עליו אף פעם, וודאי שלא על התלמוד והגמרה וחסידות והבעל שם טוב וכו', ואז נתתי לו ככה תשובה ששלפתי שכל הנחלים זורמים לים, כי הכל אחד, כן, אז יש בודהיזם ויש שמניזם ויש ג'ודהיזם, כן, יש את היהדות. ואז הוא אומר, למה לפני שאתה הולך לסדות זרים, בוא קצת תכיר את המורשת שלך. אמרתי לו, הכל אחד. הוא אומר, אבל אתה לא באמת יודע את זה. כן? בוא קצת תעמיק ותחקור. ובאמת, באמת כשגעתי, כמו שאמרתי, זה באופן טבעי, הוא נתן משל יפה, שיש לכל רכב, יש לו האוקטן שלו, יש 95, יש 98, יש דיזל. אני תשים ל-95, 98 אוקטן דלק, הוא יישא, אבל פחות טוב.
כן.
ובאמת, כשאתה מחבר את היהדות למסע שלנו, לחיפוש שלנו, אז משהו הרבה יותר מדויק, הרבה יותר נכון, והרבה יותר טבעי לנו. וזה לא למה כן יהדות ותורה, השאלה היא למה לא.
כן. זה גם, כאילו, אם אתה בן אדם סקרן, אז אתה תמצא את עצמך שם, לא? ביהדות, כי כאילו, נראה שאין לזה סוף.
אם אתה מחפש, כן, אני חושב שזה מה שאני חוויתי והרגשתי, שבאמת הנשמה לא, הייתה עדיין שמאה, עם כל זה שחקרתי ועמקתי וחוויתי בתורות המזרח, ובשמניזם משהו אצלי לא נרגע. זה לא שמשהו נרגע כשהגעתי לתורה, משהו באיזשהו מקום נרגע שהרגשתי שהגעתי הביתה, אבל המסע לא נגמר, המסע של תשובה, זה אומרים מסע לאינסוף, אין לו סוף ברוחניות, אין סוף לעומק שאפשר להעמיק במסע, אבל כן היה ברור לי שהגעתי הביתה.
איך זה אבל הרגיש להגיע הביתה? איך אתה יודע שזה מה שזה הרגיש?
זה תחושה פנימית ואישית, שבאדם מרגיש שאופ, הגעתי לאיזשהו מקור, שבאמת מקור מים חיים, שאני יכול להפוך בו ולהפוך בו, ובאמת למצוא מזור לאיסורים, ותשובה להרבה מאוד מהשאלות. כמו שאמרתי, זה לא נגמר, אבל באמת כמה נקודות שבאמת היו חסרות לי במסע שלי, בבודהיזם והשמניזם, לא שאין את זה שם, אבל לא מצאתי את זה ככה, כמו בתורה שלנו, זה קודם כל את החיבור בין הדיבורים הגבוהים על רוחניות, כן, ואחדות ואהבה, למשל, בודהיזם חלק מהתורות אומרות לך, אל תתחתן, אל תעבוד, תהיה כל הזמן בנרוונה, תשקיע בממד הרוחני, זה לא התחבר ולא התעיני, וחיפשתי איך לחבר בין העולמות, להוריד את הרוח לחבר עם עולם החומר, כן, לא סתם המילה חומר יש לתותיות רוח, והסיפור והמשל על המדרש על המשיח שמגיע על חמור לבן, שהחמור מסמל את החומר והוא זיקח את החומר. כלומר, איך משלבים בין הקודש לחול, בין הגוף לנפש, וזה מצאתי בתורה שלנו, כן? אפשר לתת באופן ככה כוללני, שיש עולם המערב והמזרח, שהמערב בעצם זה הדוינג, ווינינג is not everything is the only thing, גדול יותר, מהר יותר, חזק יותר, הרבה החומר והחיצוניות. המזרח שבר לצד השני עם הנירוונה והסיאסטה והרוחניות, ובאיזשהו מקום שמצאתי בתורה שלנו, ואני מוצא בה את החיבור בין העולמות, בין המזרח למערב, והימין ושמאל, והזכר ונקבה, והקודש והחול. איך אני לוקח מילים גבוהות של אהבה ואחדות ויושר וכנות, ומוריד אותם לתוך העולם הזה, לתוך העולם של עסקים, לעשות מסע ומתן באמונה, ביושר, כן, לשלם בזמן, איך אני מוריד את זה לעולם של זוגיות, אמר פעם איזה מישהו, ביהדות, לפני שהתחתנת עוד לא התחלת, כן, זה הכל חימום, כן? לך תביא את האחדות ואת השלום ואת השלווה לתוך זוגיות, לתוך משפחה, אחר כך לקהילה, אחר כך לעם ולעולם. אבל המסע הזה באמת הוביל אותי חזרה לתורה, שהתחילה לתת לי תשובות וכלים איך לחבר בין העולמות. עוד דבר שלא מצאתי במקומות אחרים כמו שיש בתורה שלנו, זה גם מצד אחד התעסקות בפרטים הכי קטנים של היום-יום, כן, שיורדים לרזולוציה של השרוך של הנעל והבריאות והתזונה והמסע ומתן וכו' וכו', ומצד שני גם דנים ועוסקים בתיקון עולם, כן, לא רק התיקון האישי אלא גם התיקון המשפחתי והתיקון הקהילתי והתיקון העולמי.
וזה מתחיל אבל מהתיקון האישי, לא? חייב.
זה מתחיל.
חייב.
כן, זה חייב. איך אני לא יודע אם זה איינשטיין אמר, או מי שאמר שדוגמה אישית זה לא הדרך הכי טובה להשפיע ולשנות, זה הדרך היחידה. וזה באמת האתגר הגדול שלנו, כי זה הסיבה הרבה פעמים למה שמתעסקים הרבה פעמים מה שקורה בחוץ, כי הכי קשה להיכנס פנימה, לקחת אחריות, ואחריות זה... זה, זה, זה יסוד גדול וחשוב ומהותי בדרך לתיקון האישי ובתיקון העולמי. לקחת אחריות אישית, לתת דוגמה אישית לכל מה שאנחנו רוצים שיהיה ואיך להתנהג.
אתה יודע איפה זה התחבר לי כזה קליק, אחד לאחד, כל הדבר הזה? כשהכל התחיל עכשיו, אז הלכנו כזה all-in על המלחמה הזאת של ההסברה. ותמיד אנחנו מופתעים שאנחנו מפסידים אותה. הסברה לעולם. וזה נראה לי כאילו, זה התלבש לי ברגע הזה של הבית חולים, של מה שהיה שם, שחשבו שירינו לתוך לבית חולים, והיו מאות הרוגים, בבוקר הזה פתאום זה התחבר לי. זה לא המלחמה הנכונה, בגלל זה אנחנו מפסידים אותה. המלחמה של ההסברה זה לא המלחמה שלנו. אנחנו לא מסכימים להסתכל פנימה ולהבין מי אנחנו, אז אנחנו הולכים ומנסים להסביר את עצמנו, כי... אנחנו העם היהודי, זה מה שאנחנו. כאילו, המוסר הוא שלנו. אנחנו אלה שמתיימרים להיות הצבא הכי מוסרי בעולם. זה אנחנו מתיימרים. זה לא הם אומרים לנו שאנחנו. עשרת הדיברות זה שלנו. המוסלמים הביאו את האלגברה, והיוונים הביאו את האסתטיקה, ואנחנו הבאנו את המוסר. הם חייבים לשים לנו את המראה הזאת ולספור לנו כמה תינוקות אנחנו הורגים בעזה, כדי שאנחנו נסתכל עליו וננסה להפוך את עצמנו להיות יותר ויותר 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 מוסריים. זה הנטל המוסרי, לא? זה האור לגויים הזה. הם עוזרים לנו להפוך להיות, לאמריקה אף אחד לא סופר כמה תינוקות הם הורגים בעיראק ובאפגניסטן ובירושימה, כי הם לא מתיימרים להיות. אז כאילו, ללכת ולהילחם כדי להסביר את עצמנו, זה אף פעם לא יוכל לעבוד, כי זה הפוך, זה הפוך, זה הנטל שלנו, הנטל המוסרי, זה בגלל זה נטל, זה חייב להיות ככה, וברגע שהבנתי את זה, הבנתי רגע, זה כאילו זה במקרו ובמיקרו, זה גם הנטל של העם, אבל זה גם כל אחד הנטל של עצמו, לא?
טוב, נגעת בנקודה מאוד ככה חשובה ומהותית, שגם אני ככה הרהרתי לא פעם בנושא ההסברה, שאנחנו מנסים להסביר לעולם, אבל אנחנו שוכרים להסביר לעצמנו מה קורה, ואיפה האחריות שלנו בסיפור. וככה אני, שאני מתבונן ואני מסתכל ומשלב את זה ככה עם דעת החכמים, זה באיזשהו מקום אין חדש תחת השמש לגבי מה שאנחנו חווים עכשיו. והסיפור הזה עתיק וישן והולך אחורה בעם שלנו מההיווצרות של העם ועוד עד לסיפור גן עדן. כלומר, קודם כל רואים בחוש וזה זעק וצעק יותר מתמיד הקשר והחיבור בין השסע שחווינו רגע לפני השביעי לעשירי לבין המכה שחטפנו, וזה לאורך כל השנים אמרו לנו חכמים שעם ישראל לא באחדות ולא עושה את העבודה שלו להעיר לגויים איך צריכה להתנהל חברת מופת. אז כן, כבר במגילה בפורים, אתה זוכר, אז הוא מעמיד, המן אומר לחשבורות, יש עם מפוזר ומפורד. הוא רוצה לחלות אותנו. אז אומרים, הקדוש ברוך הוא מעמיד צורר כאמן, צורר זה מהמילה צרור, כי ברגע שבא מישהו איום מבחוץ, פתאום אנחנו, כן, ביחד, וזה היה פלא גדול לראות את האחדות שנבעה מאיתנו ועדיין נובעת רגע אחרי השביעי לעשירי, כלומר פתאום אין ימין שמאל, אין דתי חילוני, כולם ביחד מוסרים נפש, כן, רגע אחד יהודי ששנים מתנגד להכשיר את המסעדה, שמע שצריך לשלוח אוכל לחיילים ברגע אחד מכשיר אותה, כן, חרדים יוצאים מהישיבה לעזור בכתיף, כל אחד, כן, היה סיפור על על חייל בודד שנהרג וגשו שיבואו לעזור במניין, 10,000 איש, אצטדיון. כן, עם ישראל בתפארתו, זה הפנים האמיתיות שלנו. אבל לאורך ההיסטוריה, כל פעם שנפלנו לשסע ולמחלוקות, לא לשם שמיים, כאלה שרק החריבו את הבית, אז כן, פגענו בחוסן שלנו, לא עשינו את העבודה שלנו, והגיע צורר מבחוץ להזכיר לנו שהוא, כן, הוא לא בוחל, מה חמאס, לא בוחלים, ימין, שמאל, כן. דתי, חילוני. אז בעצם השורש שלנו, וזה תיקון שלנו, שהוא בעצם יושב כבר 2,000 שנה, חורבן הבית, עוד הרבה לפני ביבי, הרבה לפני שהיו חילוניים, הרבה לפני הפועל ומכבי. מחלוקות זה דבר ישן ועתיק במסורת שלנו. יש בדיחה על יהודים בבית כנסת שהתווכחו עם בקריאת 10 הדיברות של התורה, אם צריך לעמוד או לשבת. אז אלה אמרו לעמוד, אלה אמרו לשבת, וכמיטב המסורת, המחלוקת עמדה לפרק את הבית, ועוד רגע כולם נפוצו לכל עבר, אז אמרו רגע לפני, אמרו בוא נשאל את זקן השבט, היה איזה יהודי מבוגר ככה מהמייסדים, מה עשו המייסדים ונלך לפי זה. אז ניגשו אליו ככה, הוא היה מבוגר, ושאלו אותו, תגיד באמת מה, נהגו לעמוד על השבט בקריאת 10 הדיברות, אז הוא חושב, אמרו לו, נהגו לעמוד, אז הוא חושב, אומר, לא, לא נהגו לעמוד. אז האלה שרצו לשבת, נכון, לשבת, נהגו לשבת, הוא חושב, לא, גם לא נהגו לשבת. אז מה נהגו לעשות? להתווכח, כן? וזה עם ישראל מתווכח. עכשיו, להתווכח זה טוב, כלומר, מחלוקת בשורש שלה זה ברכה. אומרים ששני תלמידי גברה שמתווכחים בסוגיה, זה כמו שתי חרבות שמשחיזים שני סכינים כדי לברר את הסוגיה. אבל מתי מחלוקת מחריבה את הבית ומתי נבנים ממנה, כמו סיור מוחות, כן? בעסק, כל אחד נותן את הזווית שלו לראות מה טוב לעסק, או בקבוצת כדורסל, מה טוב לקבוצה, או במשפחה וכו'. כשאין מידות, נושא המידות והערכים, וזה מוסר שדיברת, שזה היסוד והבסיס של כל הבניין, אם אין את זה וכל אחד עסוק בלהתנצח, להוכיח שהוא צודק, ומה שמנהל את הוויכוח זה תאוות הכבוד ותאוות הממון וכו' וכו', אז זה כל דבר קטן, הבית יחרב. וכשיש סבלנות ושיש כבוד לשני ומקום לאחר, ורוצים לשמוע ולהשמיע ושואלים מה טוב לנו, כמשפחה, כקבוצה, כצבא, כעם, אז גדלים מהמחלוקת. וזה עתיק וישן הולך עד לסיפור של גן עדן, שאנחנו מכירים את הסיפור המפורסם שגורשנו מהגן, האדם הראשון, בגלל שאכל מהעץ. שמעתי פירוש, אם אני לא טועה, רב שלמה קרליבך, אבל הוא אומר, לא, זו לא הייתה בעיה. ודאי שהוא לא, הקדוש ברוך הוא ידע אם יש לו עסק, כן? האדם נקרא שור מועד, אנחנו לא מלאכים, כן? ודאי שנופלים. אז תגיד למישהו עכשיו, תשמע, כל הגן הזה מותר לך לגעת, בכל רק בזה אל תיגע. אז מוקדם מאוחר, יצר הסקרנות, כן? נטעם. אז זה לא הייתה הבעיה. זה הוא ידע שהוא יטעם. אבל כשהוא שאל אותו, למה אכלת? אז מה אמר לו?
היא אמרה לי.
האישה שנתת בי, כן. לא לקח אחריות, והאשים את השני.
שם מאז, זה התחיל.
וכן, ומאז כל פעם שאנחנו לא לוקחים אחריות ומאשים אחד את השני, יוצאים מהגן. וכשאנחנו לוקחים אחריות וערבים אחד לשני, ובשלום ואחווה גן עדן. וזה פשוט, אפשר לראות את זה בשלום בית. אתה נשוי דרך אגב?
אני במערכת יחסים.
מערכת יחסים. כן. בסדר, זה ההתחלה. כן. אבל לראות את זה בזוגיות, כן? אפשר לגור בארמון. אם אין שלום בית, זה גן עדן. 10 חדרים לא יספיקו בשביל לברוח אחד מהשני.
אם אין שלום בית, זה לא גן, זה ההפך מגן.
סליחה, זה גיהנום. ואם יש שלום בית, גם דירת 2 חדרים, אתה בגן עדן. וזה פשוט. וה-DNA הזה פועל בכל מערכת יחסים. וזה השורש של כל הסיפור. ואם נעלה את העניין הזה של המידות הטובות, הערכים, השלום על ראש שמחתנו, ונבין שזה כמו כל עסק. שצריך לעסוק בו, וגם לחבר אותו לממד נצחי, שנושא המוסר והמידות הטובות, זה לא משהו שעכשיו בא לי או לא בא לי, זה לא אופנה חולפת. מכבדים את ההורים נקודה, בלי קשר אם בא לי או לא בא לי. כן. לא גונבים נקודה, לא גוזלים, צריך לדעת מה זה גזל, צריך להבין שזה כמו עסק וצריך להשקיע וללמוד אותו. אבל שזה יהפוך להיות על ראש שמחתנו, זה באמת פלא גדול. אנחנו בדור שאתה מסתכל, לא היה שפע כמוהו 2,000 שנים. לא חסר לא אוכל, לא בגדים, לא קרקעות, לא בתים, וגם בעולם הרוחני, לא חסר לך לא בתי כנסת, ולא ישיבות, וגם לא מדיטציות, ולא יוגה. מה חסר? הקומה הזאת היא של הערכים והמידות, השלום, כן? וזה מדהים, כאילו, אנחנו בשפע כזה שלא היה כמותו, ואין את ה... זה אומרים גאולת הדעת. יצאנו מצרים פיזית, אבל עדיין משועבדים לאין ספור תאוות ויצרים, והכבוד, ואמרו לי ועשו לי... ואז כל הבניין נחרב, ואז לא אפשר ליהנות מכל השפע הזה, להעריך אותו. כן?
ועוד ההפך, כאילו, ועוד אדרבה, כי אנחנו הדור הכי רחוק מהדור של מצרים, אז יש בתוכנו כביכול יותר יותר חירות מכולם, והחירות הזאת היא בוערת בתוכנו כמו לפידים מתוך העיניים, אבל אין לנו את ההכוונה הזאת של באמת מה לעשות איתה, אז בגלל שאני חושב שהדור שלנו, נגיד הדור שלי ספציפית, שהוא תלך בתל אביב, אתה תראה את ה... כאילו, כל בן אדם שלישי דופק בדלת של הרופא משפחה. זה אפילו, אתה יודע, לא פסיכיאטר היום, זה רופא משפחה, יכול לרשום חצי פרלקס. חצי שנה, הכל טוב, כך, בסדר. תנסה, תראה, רופא משפחה, אפילו, אתה יודע, אין... הורידו את החסמים. אז כל בן אדם שטיפה, אז אתה רואה כמה אנשים שפשוט לא יודעים איך להתמודד עם החסך הזה, עם הריקנות הזאת, עם הוואקום הזה, שמצד אחד כן יש בנו חירות, וכן יש בנו את הצורך הזה להבין את האמת. כאילו, אתה יודע, תיקח לפני 100 שנה, 50 שנה, אנחנו רוצים לדעת האמת היום, אין דרך בכלל ספק לגבי זה, אבל הוואקום הזה שנוצר בנו, שאנחנו לא מצליחים, כי גם אין את ההכוונה, ואנחנו גם לא יודעים לאן ללכת בשביל לקבל את ההכוונה הזאת, זה יוצר הרבה תסכול והרבה חוסר משמעות.
כן, אני לא יודע אם יש אמת אחת, כלומר, אתה יודע, אמת זו מילה מאוד גדולה, אבל אני חושב שדווקא יש על זה הרבה דיונים בתורה, שהאמת והשלום והאהבו, יש הרבה מתח הרבה פעמים בין האמת לשלום, כן? לפעמים יש איזה שאמת מסוימת, אבל זה יכול לפגוע במישהו אחר, כן? צריך לדעת מה אומרים, מתי אומרים, לפעמים משנים בשביל השלום, כן? זה משהו מאוד מאוד עמוק, אבל דווקא לומדים שהשלום גדול מהאמת. כן, ואולי זה האמת בסוף. כן. לא שנלך רק לפי הדרך שלי או רק לפי הדרך שלך, אלא למצוא איזשהו משהו שיכול לחבר ולשלב. כמובן שעוד פעם לא לגבי כל דבר, זה דברים קצת יותר עמוקים, אבל באיזשהו מקום, רואים עכשיו בחוץ, זה הרבה פעמים לא חשוב מה נעשה, כמו שנעשה אותו ביחד. כן? יש בזה ממש ערך עליון השלום. לומדים המון בתורה שהקדוש ברוך הוא בשביל השלום בית מוחק את השם שלו, יש על זה מדרש, כדי שיהיה שלום בית. ובעצם רואים בחוש, אם אין שלום, לא נוכל להגיע גם לאמת. כן? כי אם אין את המידות הטובות והערכים והכבוד והשלום, אז כל סוגיה שלא נתווכח עליה, תחריב את הבית, כי אין שם שלום. כן? יש שם התנצחות. ואם יש שלום, אני אומר, זה לא שנפתור בעיות שהיום מאיימות להחריב את הבית שלנו מבית ומחוץ, אלא רוב הבעיות לא נזכור על מה רבנו. כן? אם אתה בזוגיות, אז אפשר לראות את זה בחוש, נכון? לפעמים שאנחנו בקטנות ובאיזה מצער ובאיזה פינה, כל דבר קטן אנחנו נתפסים עליו, וזה יכול לפרק את הבית, את המשפחה, את הקהילה, את העם. וכשאנחנו באמת בשלום ובסבלנות ובכבוד הדדי, ומבינים שלכל אחד יש את המקום שלו ואת הזמן שלו, אז עוד פעם אני אומר, הרבה פעמים אנחנו לא נזכור על מה רבנו. אנחנו
לא זוכרים.
חוק פינו, כן?
כן, אנחנו רבים על הכביסה, כאילו, ואנחנו בכלל לא מבינים על מה אנחנו רבים. זה יוצא על הכביסה, זה קצת כמו, זה מזכיר לי עכשיו את מה שקורה. גם, אתה יודע, אמר, סיפרת לי מה אתה עושה פה. עם החבר'ה של הנובה. ואני תמיד כזה משווה את זה ללבנון השנייה, כי זה הגיל, כי אנחנו הגענו לצבא בגיל הזה, והאנשים שיצאו מלבנון השנייה, אתה יודע, הם נכנסו לאיזה חדר ולא יצאו ממנו איזה 5 שנים. היום יש כל כך הרבה ריפוי, רק תקחו. זה כאן, זה קיים, ואז התחלתי לספר לך עשינו ריטריט של 4 ימים לחבר'ה של הנובה, וניסינו לגייס אליו אנשים. והיה התעניינות והיה עניין. בסוף הגיעו 11 אנשים, שזה היה בשבילי מדהים. אתה יודע, אנחנו הולכים לבית בקיבוץ טובל, אני חושב לא רחוק מפה, ושמגיעים אנשים לריטריט, אצלי לפחות, זה... למה זה מחיה אותי? כי זה מרגיש קדוש. זה מרגיש, האדמה של ריפוי היא אדמה שהיא קדושה, ממש, כי בשביל זה הם באים. ואני זוכר שדיברתי עם אנשים בלפני, והיה זה מישהו שאמר, לא, הכל טוב, אני חזרתי לשגרה, שואה בנובה לפני שנייה, חזרתי לשגרה, חזרתי לעבודה, הכל טוב, אני סבבה לגמרי. ואני אומר, כאילו, עוד 5 שנים, הרי הוא יתחיל לו הפוסט-טראומה, והוא אפילו לא יזכור שזה קשור, אתה יודע, כל מיני כאבי בטן וכאבי גב וחרדות וללילות שינה וכל מיני, וזה כל כך רחוק שאתה כבר לא תבין שזה בכלל קשור. אז כאילו כל ה... כל העבודה, כל העבודה הזאת שיש עכשיו, היא... זה, לא?
זה. האמת היא כל הערבות וכל האחווה וכל הנתינה שהיא מפעימה, אנחנו גם באמת את המתחם שלנו מאז השביל העשירי מקדישים לנפגעי המלחמה, שזה בעצם בסופו של דבר זה כל עם ישראל שצריך עכשיו ריטריטים, ובאמת התחום הזה של רפואת הגוף והנפש הוא עכשיו עולה על ראש שמחתנו, זה באמת מרגיש זכות גדולה, זה... באמת אנחנו עוברים פה מסעות של כמה ימים, היה לנו גם מניצולי הנובה, גם משפחות שכולות, ובאמת קודם כל מפעים לראות את, את הנתינה ואת ההתנדבות של אנשים, כל מי ששומע שואל איך אפשר לתרום, אם בכסף, אם בטיפולים, אם בעזרה, זה עם ישראל ועשיתי תפארתו, וזה בעצם אני חושב השורש והיסוד של התיקון שלנו, פשוט להיות באחווה וערבות ביחד, בדיוק מה שקורה עכשיו, למשוך ולהמשיך את זה, כן, שמה שנקרא יישאר לנצח, לא יחד ננצח אלא יחד לנצח, וזה התיקון והשיעור שפשוט מתהווה וקורה מכוח הנסיבות, והשיעור הגדול לא לחכות למכה מבחוץ כדי להיות יחד, כי מה יותר גדול מזה כשאנחנו ערבים זה לזה, ואנחנו כל אחד צד זז הצידה מהדלת אמות שלו ומחפש איפה הוא יכול לתת ולעזור, וכל אחד מהזווית שלו, זה היה מדהים פה באמירים בהתחלה ככה עם כל הנושא של המקלטים, שהיה צריך לברר כל רחוב אם יש לכל אחד מקלט, ואם לא אם צריך לעזור, יש פה אנשים שחיים מבוגרים ולבד, ופתאום ככה אתה רואה שכן, כל מה שצריך דואגים, קצת ככה פותחים עיניים, קצת הלב נפתח, מאוד מרגש, ובעצם אתה מסתכל מה צריך יותר מזה, כן, הוא חסר לו קצת אוכל, הוא חסר לו קצת בגדים, זה נותן טיפול, זה מילה טובה, זה חיוך, יש הכל, פשוט מדהים לפתוח את העיניים וזה הכל כאן, וגם המיזם הזה, כן, הוא באמת, כמו שאמרתי, זכות גדולה, ובאמת לראות שהיום הדור שלנו, דרך אגב זה לא בכך שכל מי שעבר את האירוע של הנובה או בשביל הסירי יהיה לו טראומה מזה, כן. דרך אגב רוב האנשים לא בכך יהיה להם, ובאמת הדברים בסופו של דבר מאוד אישיים, אבל אתה רואה בחוש שהיום באמת מלבד באמת הרצון הגדול לתת והכל ה... כל ה... כל ההירתמות הזאת של עם ישראל לעזור וכל אחד בדרך שלו, אנחנו רואים שיש לנו היום יותר מתמיד כלים באמת לעזור לאנשים שנפגעו, לעבור את זה בצורה, כן, לא רק לשרוד את זה ולחזור לשגרה, אלא בהמשך לגדול ולצמוח מזה, להפוך צרה לצורה, כן, אני תמיד מצטט פה בסדנות את ויקטור פרנקל, אם שמעת עליו, האדם מחפש משמעות, יהודי שהיה בשואה, פסיכותרפיסט, שהיה בשואה ועבר את הזוועות של אושוויץ והמחנות, ומצא שם משמעות, ומצא נקודה של אור בחושך, ולא רק שרד את זה, אלא הפך להיות מטפל עם שם עולמי, שעזר אחר כך לעשרות אלפים לצאת מקשיים ומשברים, דרך נתינת משמעות לדברים, שזה יסוד גדול. הסיפור שאנחנו מספרים, כן? לזכור שהסיפור הזה בידיים שלנו, ולשאול את עצמנו אם הסיפור שאני מספר, מייאש אותי, מחליש אותי, מדחדך אותי, או נותן לי כוח, או נותן לי תקווה, כן? עכשיו, זה ברור שלא שופטים אף אחד, והכאב, והשכול, יש לגיטימציה לכעוס ולצעוק ולזעוק, הכל לגיטימי. אבל בסופו של דבר, אנחנו רוצים לא רק לשרוד את השביעי לעשירי, אלא אנחנו רוצים, כמו שעם ישראל יודע, כמו אוף החול, לא רק... כן, להמשיך, אלא לגדול ולצמוח. אני תמיד נותן את הדוגמה של... של השואה 1945, אנחנו בשיא הספר, אחד משיאי השפל של עם ישראל, חשיכה שלא הייתה כמותה, ושלוש שנים אחרי זה, אנחנו בקום המדינה, עם ישראל מתקבץ אחרי 2000 שנה, חוזר לארץ ישראל, אחד השיאים הגדולים. עכשיו, מי היה מאמין ב-45? אז אני אומר היום שהכל זז כל כך יותר מהר, זה לא שלוש שנים, אנחנו בתוך חודשים. יכולים ממש לראות איך, כן, יצא אור גדול מהסיפור הזה. כן, עכשיו, זה אחד הכוחות הכי חזקים בנפש שלנו, האמונה. לא מדבר על אמונה דתית, אלא כן. על הכוח הרוחני של אמונה. הייתי בהרצאה מרתקת לפני כבר, אני חושב, 15 שנה, פחות או יותר, או הרב ישראל לאו, הרב הראשי בזמנו שהוא היה, וזו הרצאה בפני פסיכיאטרים ומטפלים, שהכותרת הייתה התמודדות עם טראומה. וסיפר הרב שאחרי מלחמת לבנון השנייה הולך לבקר משפחות שכולות, והוא אמר שההבדל בין בית לבית ואימא לאימא איך התמודדו עם האסון, בוודאי שלכולם היה קשה, בוודאי שלא שופטים אף אחד, אבל הוא אמר כשהייתה אמונה חזקה ואיתנה, זה לא רק נתן כוח להתמודד עם האסון, אלא זה גם נתן כוח לחזור לצמוח. אחר כך ולצמוח. ולא סתם אומרים אשרי המאמין. עכשיו עוד פעם, לא אמונה דתית, אמונה באמת שיש בעל בית, שהדברים, יש השגחה והדברים לא קורים במקרה. כלומר, יש ניצוץ של טוב בכל דבר, וזה אולי החלק הכי קשה. אבל ברגע שמוצאים משמעות, גם אם אני לא מבין וגם אם כואב לי, כי באמת לפעמים יש ניסיונות במציאות ועכשיו רואים שזה לא פוסח כמעט על, כן, זה, כולנו עוברים את זה ברמה כזאת או, כזאת או אחרת, חוויות שלא השכל יכול להבין ולא הרגש יכול להכיל. וכאן האמונה מתחילה, איפה שהשכל נגמר. וזה פשוט נותן כוח, גם אם קשה לי וגם אם כואב לי וגם אם אני אתפרק לפעמים, נותן לי איזשהו ניצוץ של תקווה שלא משנה מה זה עם הנצח. יש שם נקודה של אור, בוחרים בחיים וגדלים מזה, וזה הייעוד שלנו. ואני חושב שעשינו לאורך השנים כל כך הרבה סטארט-אפים, כל כך הרבה עם ישראל אלוף עולם בחקלאות ופרסי נובל, 75 שנה הפרחנו פה שממה, כן? ואלופי עולם ברפואה, ושחררנו את הסטארט-אפ הכי חשוב, לחיות בשלום ביחד. ואם זה יעלה על ראש שמחתנו, ונאמין שזה עסק כמו כל עסק, להשקיע בו, ולא שאנחנו יכולים לחיות בשלום. אנחנו חייבים. אני אחרי מחלוקות עם אשתי לפעמים, אני אומר לה, תשמעי, אני אנוס לעשות שלום. כי אם אין שלום, כולם מפסידים. כן. ואם יש שלום, כולם מרוויחים, וזה פשוט. והפלא הגדול שלא השכלנו ליישם את זה. וכמו שאמרנו, בואו נתחיל בדוגמה האישית. השלום בתוכי. עם הגוף שלי, כן, עם היצרים שלי, עם אשתי, עם השכנים, כן, זה זמן מאוד מאוד מסוגל וחשוב להתפייס בכל הרבדים וכל הרמות. זה, מבחינתי זה משוואה מאוד פשוטה מדעית, ששנאה מוסיפה שנאה, וכעס מוסיף כעס, ודינים יוסיפו דינים, כן, ולהבדיל, אהבה תוסיף אהבה, ושלום יוסיף שלום, וכל אחד במרובע הקטן שלו, אם יוכל להוסיף עוד קצת שלום, עוד קצת סבלנות, עוד קצת, כן, אהבה, זה התרופה הכי טובה, כן, אמרו לנו כבר חכמים, החושך לא נלחמים, צריך להוסיף אור.
אתה יודע, לפעמים אני, כאילו, ככל שאני באמת יותר ויותר, מבין, מה זה מבין? מנסה להבין, מנסה להבין. מה זה אמונה? כי זה באמת מילה תעלומתית בגרעין שלה, ב-DNA שלה. אני יותר ויותר מבין שמילים כמו כעס וקנאה ואכזבה, זה פשוט פרשנות לא נכונה של המציאות. כי מאיך שאני מבין את זה היום, כי שוב, באמת זה לא קשור לדת ובאמת זה לא קשור לאלוהים, ואני חושב שאפילו איוב, אם אני לא טועה, אם אתה מכיר טוב את הסיפור שלו, אז אתה יכול אולי לנסות להעיר פה, אבל הוא לא היה יהודי. אם אני לא טועה. הוא היה בן אדם. והסיפור של איוב זה סיפור על אמונה. כי אני חושב שאמונה היא... אנחנו לא מספיק, בטח לא אנשים חילונים, אנחנו לא מספיק מבינים אותה נכון ולא מתגון לנו אותה נכון, אבל אני חושב ש... אמונה היא סוג של נטל. עכשיו... הרבה פעמים אתה יושב עם אנשים דתיים, והם כזה, לפעמים האמונה שלי השבוע נחלשה, האמונה שלי השבוע התחזקה, כל מיני כאלה. ואני כזה, זה אף פעם לא הסתדר לי, הדיבור הזה. זה מרגיש לי כאילו אמונה היא בלתי תלויה. היא כשלעצמה. אמונה היא הדבר הזה שאם אתה מסכים, יש לך פה בחירה, אתה לא חייב. אבל אם אתה מסכים... לקחת אותה עליך, ולשים אותה על הגב, על הגב שלך, במסע הזה של החיים. וזה מסע. זה עלייה. בעלייה הזאת. אם אתה מסכים לעלות בעלייה, ולשים אמונה על הגב, אז אתה זה שתתחזק. כי אם אתה מסכים לשים אותה על הגב, ובגלל זה נטל, כי אתה צריך לשים אותה על הגב, אתה מחויב, אתה חותם דיל, ברגע שאתה אומר את זה, אתה חותם דיל עם אלוהים, ועם הקיום, ועם היקום. שאם אתה לוקח איתך את האמונה הזאת בעלייה, אתה מחויב לראות את הטוב בכל דבר. לא משנה איזה פטיש, 10 קילו אתה מקבל עכשיו לתוך הפנים. לא משנה. ההפך, ככל שהוא יותר כבד, וככל שהמכה יותר חזקה, אתה עוד יותר מחויב להצליח אפילו לראות בה את הטוב ואת השיעור.
אז אם לקחת אותה לגב, אתה מצליח בכל פעם לראות?
אם אתה לא מצליח, אז היא כרגע לא על הגב שלך.
אז בוא ניתן ניתן עוד זווית.
דבר אבל לזה.
אז בוא ניתן עוד זווית לאמונה, וברמה הכי בסיסית וגם אוניברסלית, כמו שאמרנו, לא דתית, שזה כוח בנפש, אמונה. לכל אחד יש אותו, ואנחנו משתמשים בו כל הזמן. כן, אתה דיברת כרגע על הפורום, על איזה ניחוח מאוד, מאוד ספציפי של אמונה, אבל גם כשהמוסך נקבע ואומר לי מה יש לרכב, אני או מאמין לו או לא מאמין לו, נכון? הרופא אומר לי משהו, אני מאמין לו או לא מאמין לו. גם אפיקורוס מאמין שאין אלוהים, הוא משתמש בכוח של האמונה. אמונה זה כל הזמן משתמשים בה. ככל שנזקק את האמונה, כן, או ש, כן, ניקח אותה למקורות השורשיים, כן, זה ישנה לנו את כל המציאות בכל הרבדים. עכשיו, היום גם המדע מוכיח את הכוח של אמונה שהוא פלסיבו. יודע מה זה פלסיבו, נכון? נותנים למישהו כדור שאין לו שום דבר, ואומרים לו, תשמע, זה כדור חדש שיפוגג לך את הכאבים. מתוך האמונה שהוא מאמין שיש משהו בכדור, זה פועל, כן? כלומר, ממש זה משנה מציאות. אז קודם כל, עוד פעם חוזרים לנקודה של האחריות והבחירה שאני יכול לבחור איזה סיפור לספר.
כן.
אמרתי, אם לא הקדוש ברוך כדאי להמציא אותו, כי בלעדיו אנחנו גלמודים. פתאום עם מישהו שכן, עם אין סוף פוטנציאל וכוח, אפשר להתגבר על כל משבר וכל נפילה. אז קודם כל, יש לנו אינטרס, קודם כל לשאול את עצמנו, מה האמונות שלנו? כן? במה אנחנו מאמינים? איפה קיבלנו אותם? האם הן נכונות? האם הן משרתות אותי? ולזכור שיש לי אפשרות להחליף אמונות ולזקק אותם וליצור אותם שום כאלה שבסופו של דבר יעזרו לי להיות בן אדם יותר בריא, יותר שמח, יותר סבלני, יותר בשלום עם עצמי ועם העולם, שזה בסופו של דבר איזה סוג של ייעוד ותכלית של כולנו. אז האמונה השלמה והגבוהה שמדברים עליה חכמים דרך בכל הדתות, שיש בעל בית אחד, היקום הזה, כן, הקוסמוס הזה, האור אינסוף הזה, כל אחד עם השם שלו. ולא מספיק שיש רק בעל בית אחד, שיש משהו ככה, שורש אחד אוניברסלי להכל, אלא הוא לא רק שמה, כן? יש השגחה לא רק בעליונים, אלא גם בתחתונים, כי הרבה אנשים יגידו, אוקיי, יש בורא, יש אלוהים, יש מקור אינסופי, אבל מה לא ולהתעסק עם איתנו, היצורים, כן, ברי חלוף. אז אומרים, לא, תדע לך, יש בעליונים, והוא גם משגיח בתחתונים, אבל זה גם לא מסתיים שמה. כי יגיד לך מישהו בסדר, אז יש אלוהים ויש השגחה ואין מקרה, אבל כן, מה עם המינוס שלי בבנק? ומה עם הבריאות שלי? ומה עם המלחמה בעזה? וכל מיני שאלות שלא פשוט לתת להם תשובות, ואז אומר לך, אז תדע שמה שקורה הכל לטובה. וזה סוגר שלושה יסודות בעצם של אמונה שלמה, שאם עכשיו תיקח את המציאות הזאת שאתה מאמין ותתחזק באמונה, שיש בעל בית, שאין מקרה, שהכל בהשגחה והכל לטובה, אז מהפנצ'ר בדרך לעבודה עד לאסונות לא עלינו ולא לא על אף אחד, יש שם הכוח להכיל, להתגבר, לשרוד ולצמוח, אוקיי? אז בעצם זו אמונה שבאמת, כמו שאמרת, אם אנחנו לוקחים אותה עלינו, קודם כל, אני לא יודע אם הייתי קורא לזה נטל, הנטל אולי, או יש עמל שצריך להשקיע ולהתאמן בה ולעסוק בה כדי לחזק אותה. שם יש עבודה. ברגע שמתחזקים בה, ככל שמתחזקים בה, זה דווקא משחרר מהנטל, מהפחד, מהלחץ והמתח והאשמה. כן? כי אם הכל לטובה, כן, ויש השגחה, אז יש פה איזה משמעות בתוך הסיפור הזה, וזה נותן ניצוץ של אור ותקווה בכל סיטואציה. אוקיי, עכשיו מה שצריך לעשות, וזה אנחנו שורכים, קודם כל לזקק אותה, ואחר כך להתאמן עליה, כי זה כמו שריר, כן? אמון ואימון, זה אותם אותיות. עכשיו, זה לא מסתיים שם, כי אמונה קשורה מאוד בביטחון. אומרים א' ב' בעבודת השם, אמונה א' ב' ביטחון. ומה ההבדל ביניהם? שלא כל מי שמאמין גם בוטח, אבל כל מי שבוטח מאמין. מה זאת אומרת? הרבה אנשים מאמינים בשכל, כן? גם אני מדבר על אמונה, וזה יפה, וזה נהדר, אבל בפועל שקוראים לי דברים לפעמים, אני נופל,
כן.
ויכול לכעוס, ולהשים את האישה, להשים את השכנים, כן? כי האמונה עוד לא שלמה, זה לא ירד אל הלב, זה לא הפך להיות ביטחון בעולם המעשי, כן? אומרים, הדרך הכי ארוכה בעולם, מפה לפה. ידעת, היום השיבות הלבביך, כן? ופרעו יושב לנו על העורף, אותיות עורף. הוא לא נותן ללב ולראש להתחבר. וכשזה מתחבר, אז הדיבורים והתובנות הופכים להיות גם למעשים, לעולם המעשה. וזה האתגר הגדול שלנו. וזה מסע של חיים. עוד טיפה ועוד טיפה, כן? עוד לימוד ועוד דיבור שמחזק ועוד תפילה ועוד חוויה שנפלתי וקמתי ולמדתי ונשברתי והתפרקתי וראיתי שבסוף הכל לטובה, וזה נותן לי את את האמונה ואת החוסן שבפעם הבאה אני מתמודד עם הנפילה אחרת, אוקיי? אבל אמונה וביטחון, ככל שמתחזקים בזה, זה התשתית לכל האיזון והבריאות והשמחה והרפואה שיש. כי איך שנחשוב, כן, סוף מעשה מחשבה תחילה, זה משפיע על הרגשות שלי ועל המעשים שלי. אז ככל שהמחשבה שלי מזוקקת יותר, האמונות שלי יותר מדויקות, יותר שלמות, יותר מבוררות ומזוקקות, זה ישפיע על כל ה-DNA שלי ובכך על כל המציאות, וכל ניסיון שאני לא אתמודד איתו, אני אתמודד איתו אחרת. וזה לא סותר את זה שאפשר יכול לכאוב, ואפשר ליפול לכעס, ואפשר להתפרק מדי פעם, אבל כן, אבל בתוך זה יש ניצוץ של אמונה שמאפשר לנו את הצמיחה, את הגדילה ואת ההתחדשות.
אז בוא באמת ננסה רגע להעמיק טיפה בעניין הזה שהכל לטובה, כי...
אז יש סיפור. הנחומיש גמזו, שמעת עליו?
תן לי אותו.
הנחומיש גמזו היה מהתנאים, אני חושב, לפני 2000 שנה, יש לו הציון שלו, הקבר שלו בצפת. ומסופר ככה, לא יודע כמה סיפור אמיתי, אבל רק להמחיש את הסוגיה, למה קראו לו נחומיש גמזו, כי על כל דבר הוא היה אומר, גמזו לטובה, גמזו. ומספרים שהוא היה מקורב לקיסר, שהיו רומאים בארץ, והוא מאוד חיבב אותו ואת ההשקפה שלו, והלכו יום אחד לרכב על הסוסים, והקיסר לא שם לב, נתקע לו ענף, וקרא לו את הבגד, ועשה לו חטא חמות, ודימם, וכאב לו, ואנחנו משגם זו שבא לנחם אותו, מה אמר לו? אל תדע, גם זו לטובה. אבל אתה יודע שכואב עכשיו, כן. אדם יורד, לא בדיוק היה לו סבלנות לשמוע את הפילוסופיות של איש גם זו, והוא התהפך עליו, ומצא איזה בור בדרך, זרק אותו, והמשיך. המשיך בדרך, פתאום איזה שבט פגני, היה ירח מלך, חיפשו איזה קורבן, נפל להם לידיים. התחנן על לפשו, וביקש שישחררו אותו, לא עזר. באז כאן השבט להדליק את המוקד, לעלות אותו לעולה. ורגע לפני הוא רואה שהוא יורד לו דם, והוא פצוע. והמסורת אומרת שאי אפשר להביא קורבן שהוא לא שלם. היה צריך לשחרר אותו. פתאום הקיסר אמר, וואו, צדק נחומיש גם, זו באמת היה לטובה, זה הציל אותי, אבל אני עוד כעסתי עליו וזרקתי אותו לבור, הוא מהר דאר למצוא אותו, לשחרר אותו, קיבל שהכל בסדר, ברוך השם הוציא אותו מהבור, חיבק אותו, סיפר לו את הסיפור, התנצל, תראה, צדקת, זה היה לטובה, ומצטער שככה התנהגתי ושלחתי אותך, זרקתי אותך לבור, אז מה נחומיש גם זה אומר לו? גם זה היה לטובה. אם לא היית זורק אותי לבור, שנינו ממשיכים ביחד. היו תופסים את שנינו, אתה פצוע, את מי היו עכשיו מעלים על המוקד? אותי, אוקיי? שהרבה פעמים בחיים, סיטואציות שקשה לנו וכואב לנו ונופלים ולא רואים למה ומה הטעם ומה המשמעות. ועם קצת סבלנות ואמונה ואורך רוח, אז הדברים מתהפכים לטובה.
בגלל זה אני אומר, זה פרשנות לא נכונה של המציאות. הכעס הזה שהיה לו, כי פשוט כאילו... הוא הסתכל על המציאות מרובד אחד.
כן.
תצא רגע עוד שנייה, ואז אתה תבין שפשוט כאילו הפרשנות הזאת לא נכונה, אתה יכול לפרש אותה בצורה אחרת.
נכון, וכרוב שזה מוטמע אצלנו, אז באמת התגובות שלנו כבר משתנות לכל סיטואציה, כי באמת אנחנו בוחרים בסיפור אחר. ואני אומר, אם כבר מספרים סיפור, וכולם צודקים. כן. וכל מי שמספר סיפור, יש שם נקודה של אמת, ויש שם איזשהו מקום לסיפור הזה, כי הוא מספר אותו. והוא בורא מציאות עם הסיפור הזה, כן? לטוב וחלילה להפך. אז אני אומר, אם כבר מספרים סיפור, בוא נספר סיפור טוב.
אבל, אוקיי, אני מבין לגמרי את הקטע הזה של גם זו, אבל השאלה היא אפילו בעוד רובד. האם האמונה שהכל לטובה, המשמעות שלה זה שכרגע לא טוב, אבל אם תמשיך ותעמיק ותיתן רגע לזמן לעבור, אז אתה תבין שזה היה לטובה בדיעבד. או שבצורה הכי מזוקקת, אתה מבין שזה הדבר שקרה עכשיו, הוא כבר עכשיו טוב. כמו שהוא. כמו... כשלעצמו, ככה.
כן, כן, זה באמת מדרגה מאוד עמוקה של אמונה, שזה קל אולי לדבר את הדיבורים האלה, אבל המציאות לא קל להתמודד איתה, בשביל זה גם לא לשפוט אף אחד, כן. ולהבין שהכל לגיטימי, והנה עכשיו עם ישראל מתמודד עם ניסיונות שלא פשוט להכיל, ולא בשכל ולא ברגש, והדיבורים האלה, כן, הם חשובים, אבל גם חשוב לתת את המקום לכאב, ואם יוצא זעם, ואם יוצא כעס, ובאמת הכל באיזשהו מקום לגיטימי. אבל כן, אם נסתכל ונעמיק באמונה, ונתחזק בה, ונפתח את השריר הזה, אז איזה ניסיון שלא יבוא, יהיה לזה אפשרות להתמודד עם זה בצורה אחרת ויותר בריאה. זה מאינטרס מאוד אנוכי. כן, משכל ישר, כדאי לי לחזק את הנקודה הזאת. ומצד שאם אני מחזק את הנקודה ומאמין שאין משמעות, ואין תקווה, ואין, אין, 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 אין ניצוץ של אור בתוך המנהרה ובתוך החשיכה. אז הדרך לייאוש ודכדוך היא מאוד מאוד קצרה.
בהצלחה עם הסיפור הזה, כאילו. אם זה הסיפור שלך, בהצלחה עם זה.
כן, אני אומר, זה, בגלל זה אומרים אשרי המאמינים, ובאמת אנחנו צריכים להבין, ובגלל כל האנטי שיש לדעת, באיזשהו מקום זה בורות, כן? וכי לא לימדו אותנו אף פעם את הדברים האלה. אני גדלתי, לא, נושא אמונה לא היה בכלל על הפרק, כן? כאופציה. אז לא באמת בחרתי, וגם ההורים שלי בהתאם. ואין פה אשמים.
ברור.
אבל ככל שנתחזק את זה במקום המזוקק שלי, במקום הרוחני, שזה עוד פעם לא הדתי, שהוא אוניברסלי ושווה לכל נפש, שבאמת מה שנקרא, אתה יודע, הפוך בה והפוך בה, כן? כמו אנחנו משקיעים באלף ואחד סוגיות בחיינו ושוכחים את הסוגיות החשובות והעיקריות, שאם אין אותם הכל קורס. אז זוג יכול להשקיע, לקחת משכנתה ל-15 שנה ולבנות ארמון ושכח להשקיע בשלום בית, אז אמרנו כבר, הוא בגיהנום. אבל אם נשקיע בשלום ובמידות הטובות ומידת האמונה והביטחון, זה א' ב', זה המידות הראשונות והכי יסודיות, אז כל מה שלא יהיה, ואנחנו, איך אומרים, אין לנו שליטה על מה שקורה לנו בחיים. כמובן שכולם רוצים להיות בריאים ושמחים ועשירים ומאושרים. בפועל, החיים תופחים על פנינו שוב ושוב. איפה השליטה שלנו? איך לפרש את מה שקורה? וזה, הכדור הזה בידיים שלנו. תמיד היה ותמיד יהיה. ופה אנחנו ממש יכולים לשנות מציאות, והיום המדע מוכיח את זה.
כן.
בפלסיבו, שאנחנו ניתן פרשנות טובה, זה משנה את כל ה-DNA. הפרשנות לא טובה, כן? וזה לא אומר לייפות את המציאות. ודאי שיש קושי וכאב.
ההפך מלייפות.
כן, והאבלות, לא, ממש לא. אתה מסתכל על זה בעיניים, אבל אתה מתוך זה מוצא ומוציא, ולפעמים ממציא ברובד החיובי. ואני חושב שיש נחת לקדוש ברוך הוא, שהוא רואה אותנו בסיטואציות קשות, ויש יש, יש משל של רבי נחמן על זה, אבל שהוא רואה אותנו במה שנקרא בשפל ה... בסיטואציות, לא עלינו, על אף אחד, מצליחים למצוא שם הנקודה שלא ראיתה עכשיו, פורסם פוסט של אישה שבעלה נהרג בעזה. אז היא עלתה פוסט, זה לא יודע מה, כמה שבועות אחרי ההודעה שהיא קיבלה, והזעזוע, 6 ילדים או 7 ילדים שהשאיר מאחוריו. אז היא צילמה את עצמה בפילאטיס, והיא כתבה, כן, הם לא ינצחו, כאילו, כן? כי אם היא עכשיו...
כן.
כן, זה הבחרת בחיים.
כן.
כן, להמשיך, ועם הכאב, ולמרות הכאב, לבחור בחיים, וזו התרופה הכי טובה, כן? שעוד טיפה ועוד טיפה, ישועת השם כערף עין, כן? יכולה להפך כל צרה לצורה, וכל כללה לברכה, ובאמת מה שיש לנו זה לבחור איך לפרש, ומה לחשוב, ובהתאם זה ישפיע על הרגשות שלנו והמעשים שלנו. וכן, אנחנו, יש לנו עם הנצח, אנחנו, יש לנו סבלנות, ואנחנו לא מייצים ולא דוחקים. אבל היום, יותר מתמיד, התהליכים יכולים להאיץ. אנחנו ממש דור שבשל קפיצות דרך, רואים היום אין זמן ואין מקום, הכל זז כל כך מהר. אז אני אומר, כמו שבקורונה לימדו אותנו והראו לנו שהמציאות משתנה מקצה לקצה, מאפצ'י של מישהו בצד ה... אחד של כדור הארץ הופך את חיינו כמו שלא תיארנו, כמו שמגיפה מתפשטת, גם האהבה מתפשטת.
כן.
והשלום מתפשט. ועם כל אחד במרובה שלו יוסיף עוד קצת שלום, ועוד קצת שמחה, ועוד קצת עין טובה, זה יתפשט כמו מגיפה, כן? ואנחנו, אתה יודע, מאמינים בני מאמינים, זה לא באמת קורה ברגע, כי אנחנו כבר אלפי שנים מייחלים במודע או לא מודע, לחיות פה בשלום. זה פלא גדול, איך האנושות, במיוחד עם ישראל, עוד לא השכלנו, לעלות על הסטארט-אפ הזה, איך חיים בשלום ביחד. וזה היסוד שכל הסיפור הזה, כמו שאני מבין וחווה אותו, ואני אומר שנזכה להיות החברת המופת שאנחנו צריכים ואמורים להיות, ונועדנו להיות, כן? לא אם, אלא כש, זה לא שיבואו להילחם איתנו האויבים, הם יבואו לבקש שנלמד אותם גם
מאיתנו.
איך עושים את זה.
כן.
כי זה באמת הייעוד של עם
ישראל. זה האור לגויים, לא?
זה האור לגויים, כן. כן. וזה מה שבאנו לעשות, ובעזרת השם זה מה שנזכה לעשות כבר בדור שלנו.
אתה לא מרגיש שזה תיקון של עוד אלפי שנים ברמה הזאת?
לא, אני מרגיש שזה בפוטנציאל ממש כערף עין. תראה, אני רואה את זה גם ברמה האישית, אתה יודע, כדי לא ללכת רחוק, אז אתה רואה בעצמך שיש קשיים לפעמים, בשלום בית, בפרנסה, בבריאות, וכן, אני נותן משל, הוא שרצה להפסיק לעשן, והלך לסדנה אחת, והפסיק 3 חודשים וחזר, והלך ועוד סיבוב של חצי שנה, ועוד פעם נפל, ופתאום אחרי 20 שנה אחורה, אחרי אין ספור ניסיונות, פתאום יום אחד, זהו, אין סיגריות, נכון? זה קורה לפעמים. כן. פתאום בן אדם, אבל זה לא ברגע, יש 20 שנה כן, מאחורה. כן. אז אנחנו, יש לנו 2,000 שנה מאחורה. כן? בגלל כן. זה אני אומר, זה בפוטנציאל שבאמת אפשר להתעורר לבוקר חדש. ואשרי המאמינים, איך אמרת, אם אפשר לספר סיפור, אז, ויש לי נצח זמן של סבלנות.
אתה מרגיש שזה חיזק אותך?
מה חיזק?
תקופה הזאת.
כן, היא חיזק מצד אחד ומחזירה אותי בתשובה, מייצה את תהליך התשובה שלי, בצד שני שאין זמן, ממש, מה שבאתי לעשות, החלק שלי, אני חושב שהרבה אנשים היום מתבררים, מבררים ומוצאים את החלק שלהם, איך תורמים עכשיו למאמץ הלאומי, לעם ישראל יש משהו מאוד כללי שנפתח, ממש, המפגשים עם אנשים, אני מרגיש יותר מתמיד קרבה ואחווה ורעות, ואף פעם לא הייתי גאה להיות חלק מהעם הזה, אף פעם לא הרגשתי כל כך בטוח בארץ ישראל, וזה כן, זה מעורר אותי ממש לתשובה, לשאול מה החלק שלי בסיפור, איך אני יכול לתרום, ולא לחכות, לא לבזמז רגע, כי אין זמן.
זה עשה לי כזה צמרמורת, כי זה ממש כלי ליצירת זהות. כאילו, אתה, כאילו, מה הבקשה בסוף? מה הבקשה ממך? מה הבקשה מאיתנו? מה הבקשה של אלוהים? תמצא מי אתה. מי אתה? אני, אתה יודע, אני שומע מעניין מה יש לך...
הייעוד.
כן, עכשיו, מעניינתי מה, לאן תיקח את זה, אבל אני, אתה יודע, יש את השמה ישראל. אתה יושב עם אנשים דתיים, ואומרים לך, זה הפסוק הכי חשוב מכל הפסוקים לאנשים דתיים. שמה ישראל, אדונה עלינו, אדונה אחד, זה בנאום של משה. ואנשים דתיים אומרים את זה לעצמם כל לילה לפני שהם הולכים לישון, וכל בוקר כשהם קמים, כדי להזכיר לעצמם את אחדותו של אלוהים. ואני כזה, אלוהים יודע שהוא אחד, איתנו ובלעדינו. הוא מסודר בקטע הזה. אני חושב שהפסוק הזה הוא הבקשה של אלוהים אלינו. בקשת האיחוד מאיתנו. כשאתה תלך ותמצא את כל החלקים בך שהשארת, מאחורי הטראומות שלך, מאחורי החטאים שלך, מאחורי הילדות שלך, מאחורי כל מה שעברת, שאתה תלך ותמצא אותם ותסכים להסתכל עליהם, ותסכים להתאחד איתם בחזרה, אז אתה תהיה מאוחד. אני חושב שזה בקשה של זהות. זה כזה בריאת העולם. כל דבר שהוא ברא, הוא אמר כי טוב. ביום השישי הוא ברא את האדם, ורק לאדם הוא לא אמר כי טוב. ומאיך שאני מבין את זה, זה עליך למצוא את הטוב שלך בעצמך, זה כשלך, זה המפעל שלך. שם הוא הניח את המפעל ברגע הזה. ואני אומר, כאילו מה שקורה עכשיו, אתה אומר לי שזה עוזר, זה גורם לי להבין עוד יותר ספציפית מי אני, ואיך אני יכול לעזור, מה האור שלי הפרטי ביותר. ואתה מבין שזה בסוף כאילו, בסוף זה שאלה של זהות. זה כאילו כל העבודה, זה לך תבין מי אתה, עוד ועוד ועוד, לך תמצא את האור שלך.
כן, אז בעניין הזה באמת קודם כל רואים בחוש עכשיו כמה כל ישראל צדיקים, כן? כל המסירות הנפש הזאת, אמר לי, אני מדי פעם הולך לחיילים ובא לחזק וצא מחוזק, אני אומר, הם אומרים לי, היית הגיבור שלנו ומקור השראה, אמרתי היום זה אתם הגיבורים שלי ומקור השראה שלנו, ורואים בחוש עם ישראל קדושים, פשוט המסירות נפש הזאת, ודאי אלה שהולכים להילחם, אמר לי איזה חייל, הוא אומר, מה זה חילוני? קודש קודשים. אתה יודע מה החזל אומרים על יהודי שנהרג על קידוש השם, על מלחמות השם, שנרצח, זה ישר לכיסא הכבוד.
זה כל הזוהר על זה, לא?
אין, ימין, שמאל, עם כיפה, בלי כיפה, הומו, לא הומו, קודש קודשים.
יהודי.
זה ממש הניצוץ של הרב קוק מדבר שיש נקודה בחירית ויש נקודה סגולית. הוא אומר, הבחירית זה המעשים מקרבים, המעשים מרחקים, כן? אנחנו עושים מעשים טובים, זה מקדם אותו, חלילה לאפר זה מוריד אותו. הסגולית זה לא יכול לגעת בזה. זה לא, זה כמו יעלום שנפל לביצה. יעלום הוא יעלום, זהו, לא יכול. כל הבוץ זה כלפי חוץ. רואים עכשיו היעלומים ממש נוצצים, ואני חושב בנושא הזה של הזהות, שגם התבוננתי לי הרבה, והייעוד, שאני שנים ככה, בנושא ייעוד כזה, שייכתי את זה טוב, הוא כדורסלן, והוא כן. זמר, וכל אחד יש לו את הייעוד שלו, הוא קיבוצניק, והוא במאה שערים, וכל אחד יש לו את המקום ואת הניחוח ואת הייעוד שלו נכון, אבל זה בסופו של דבר, לא אם אתה כדרוסלן או זמר, או תלמיד חכם, או אני לא יודע פוליטיקאי, השאלה לא מה אתה עושה, איך אתה עושה את זה. אתה יכול להיות שחקן כדרוסל הכי מצליח בעולם, כל הדרך שלך מלאה ביהירות וגאווה, ואתה נותן דוגמה שלילית למיליונים שמסתכלים עליך, איזה מין ניצחון, איזה מין ייעוד זה, גם שאתה כישרוני במה שאתה עושה. כלומר, זה איך אתה עושה. אמרתי, צריך לתת מטבע לשון חדש. במקום מבחן התוצאה, מבחן הדרך. כן? לא אם ניצחנו, הפצענו, איך שיחקנו? שיחקנו ביחד או שיחקנו אנוכי? ניצחתי והתגעתי וזלזלתי או שמרתי על ענווה? הפסדתי וטחתי ושמתי או הפסדתי בכבוד? לא כמה כסף עשיתי, אלא איך עשיתי אותו? ביושר, שילמתי בזמן לעובדים, עם הכסף נתתי קצת צדקה או רק התרברבתי וגזלתי. כלומר, וגם בעולם הרוחני, לא כמה שעות אני לומד תורה ומה אורך התפילה שלי, איך השלום בית? איך היחס לחלש, לאחר? כן. אוקיי? אז בעצם הייעוד האמיתי זה הדרך ארץ, המוסר. כן, יש שם אחד השלטים, לא יודע אם שמת לב, שהמטרה, משפט זן, המטרה האמיתית היא הדרך. כן, ואם נדייק אותה, אז זה הדרך ארץ והמידות הטובות והערכים, כל מה שחסר לנו בשביל לפתוח את עיניים ולראות שאנחנו כבר בגן עדן. כן, לזכות לחיות בשלום ביחד ולהבין שאי אפשר אחרת. כי זה לא רק בני אדם, בסופו של דבר זה גם בעלי חיים והצמחים, כי היום המדע מוכיח כמה אנחנו כפר גלובלי ואפקט הפרפר שהעצים באמזונות, אם בסוף לא נדאג להם, זה בסוף יגמור אותנו. אז יש פה איזשהו ערבות שאנחנו חייבים להתחיל כמובן בין אדם לחברו, ושהיא תתפשט לכל הברואים וכל הבריאה, אבל אם אתה שואל על ייעוד וזהות הכי שורשית, זה הבן אדם לחברו. אמרתי, יש בתורה מצוות בין אדם למקום ובין אדם לחברו. בין אדם למקום, השבת, התפילין, התפילה, לא להיכנס, כל אחד עם השם, אני לא יכול להגיד לך מה תעשה, מה לא תעשה, אני יכול להגיד לך כמה זה עוזר לי, כמה השבת שומרת עליי, איזה ברכה זה המצוות של בן אדם למקום שעוזרות לי בתהליך הרוחני להיות בן אדם יותר טוב, שזה תכלית התורה והמצוות כמו שאני חווה. אבל מה שכן צריך לקדש ומשותף לכולם, לא משנה דתי, לא דתי, ימני, שמאלני, הפועל מכבי, זה בן אדם לחברו. וזה לא רק יחבר אותנו כעם, אלא יחבר אותנו כעולם בסופו של דבר. ואני חושב שזה הזהות הכי, הכי שורשי שלנו. אומרים ספר בראשית, זה ספר הישרים, זה לפני שנולד עם ישראל, לפני שניתנה התורה והמצוות. אומרים שספר בראשית, התחילו בספר הזה, כי הוא הרבה עוסק במידות. אברהם הבינו עם החסד, והכנסת אורחים, ויוסף, והאחים, והקנאה, שזה השורש וזה הבסיס, ואולי חדש ימינו כקדם, כמו האבות שלנו, לזכור שהמידות זה הבסיס, והם הגיעו לכל התורה מתוך אינטואיציה שלהם, מתוך הכליות היועצות שלהם, כי בן אדם שהוא מחובר, אז באופן טבעי הוא לא יגנוב, הוא לא ישקר, הוא לא ידבר לשון הרע, ויש לנו את התורה שתעזור לנו בזה, וזה באמת באיזשהו מקום פספוס גדול, שאנחנו לא מתעסקים ומנצלים את המתנה הזאת, את האוצר הזה, שהוא מה שנקרא של כולם, חינם אין כסף, לעסוק בו, לעזור לנו בשורה התחתונה, להיות בני אדם יותר טובים. ואם שאלת על זהות, אני חושב שזה העומק של הזהות של עם ישראל, המוסר הזה, החברת המופת הזאת, היא קודם כל ברובד של אדם לחברו, ואת הרובד בין אדם למקום, אחר כך נוכל לדון ולהתעסק איתו, ולראות מה נכון. אני חושב שיש תורת ארץ ישראל שעוד לא קיבלנו. כן, אנחנו עוד בהרבה מובנים בתורה של הגלות, כן, ואני חושב שמה שעכשיו אנחנו צריכים זה להגדיר לנו תורה חדשה, אמנה חדשה, כן, עם ישראל נולד, כמו שאני חווה, זה היה מתוך החושך הגדול של השביעי לעשירי, בקע אור של עם ישראל, של הפרצוף האמיתי, של התפארת עם ישראל, ואת זה אנחנו צריכים להמשיך ולהתחיל לשאול אותנו לא מה אנחנו לא רוצים, אלא להתחיל לשאול אותנו מה אנחנו כן רוצים.
מי אנחנו?
מי אנחנו? מה ה-DNA שלנו? מה הזהות שלנו? מה המקומות שיחברו אותנו? ואיך אנחנו מתחילים ממש ריסטארט בכל המחוזות, הספורט והכלכלה והחינוך והרפואה והפוליטיקה, ממש ללבלד מחדש, ויש גם בתוך הכאב והקושי יש גם התרגשות, שאנחנו פה לקראת משהו חדש, ואני חושב שעוד פעם, להחזיר את האחריות לידיים שלנו, שכל אחד ואחת להבין שהמלחמה האמיתית זה לא רק בעזה, זה בתוכנו, כן. וזה בתוך הנפש שלנו, יש את המחילות בעזה ויש את המחילות בנפש. צריך לנקות אותם, לתאר אותם, ולחזק את היסודות של אהבה ואחווה ורעות, לא רק בדיבורים, אלא במעשים.
אתה יודע, נראה לי, סגרת לי איזה פינה עכשיו, שתוך כדי שאתה מדבר, אני מנסה להבין אותה. אני תמיד, בשבילי באמת הזהות היא המפעל, אבל יש מצב שהמפעל, יש מצב שהזהות, יצירת הזהות ומציאת הזהות, כי זה עבודה. זה עבודה, והעבודה הזאת היא מחזקת אותך, רק מעצם זה שאתה עושה אותה. ויש מצב שהמפעל הזה, הוא לא המטרה, אלא הכלי למטרה, שהמטרה היא עמידות. כי כשאתה בזהות שלך ואתה יודע מי אתה, אז אתה, אז המידות הן יוצאות ממך באופן טבעי, אתה לא צריך אפילו, זה לא צריך להסיק אותך אפילו, אז יש מצב שכאילו המפעל הוא לא המפעל של הזהות, אלא המפעל של המידות, וכדי להגיע למידות, הדרך אליהן היא באמת עוברת בתוך הזהות, הרי אם אתה לא יודע מי אתה, אז זה לא לשם שמיים, זה לא משנה מה אתה עושה, אתה לא באמת יכול לכבד את אביך ואת אמך, אם אתה לא יודע מי אתה.
אולי זה גם לא סותר, אומרים לדבוק בשם שזה תכלית דוד המלך.
דבר לה אז.
אחת ביקשתי, דוד המלך אומר, לדבוק בשם שזה תכלית העבודה, לדבוק בבורא, בקדוש ברוך הוא, אומרים, מה זה לדבוק בורא? זה אין סוף, איך אתה יכול להתקרב למשהו אין סופי? זה הכל מילים, כן? השורש והמקור, אי אפשר לדבר אותו. אנחנו, התורה מדברת בלשון בני אדם, שנקרב את זה קצת אלינו, אבל אם תדבוק במידות שלו. מה הוא רחום, תהיה רחום, מה הוא חנון, תהיה חנון, הוא ביקר את אברהם אבינו אחרי הברית מילה, שאתה מבקר חולים, אתה דובק בבורא עולם, לא פחות ולא יותר.
כן.
מממש יהוד, שהוא אלביש הרומים, אלביש את אדם וחווה, שאתה עוזר לעניים, אתה דובק בבורא, מממש את הייעוד שלך דרך עזרה לחלשים. מה הוא מלווה מתים, מתעסק בקבורה של משה רבנו, שאתה הולך ומנחם אבלים, מלווה מתים. תראה מה זה, איזה נגיש זה, איזה בשורה. לא משהו שעכשיו אני צריך עד שאני אעשה אקזיט, או יזכה באליפות,
כן.
או יישא לאומן, או יגמור את השס. עכשיו, פה, אתה מתחבר ברגע, זה ממש בחינה של משיח נאו. שאני מכבד את אבא ואמא, אני מתחבר לאור עשרת הדיברות, קודש קודשים. שאתה עוזר בנם שחלש, מילה טובה יכולה לשנות למישהו מציאות. הקשבת למישהו שרוצה לפרוק, נתת לו מקום, קודש קודשים. זה בשורה לכולם, תחשוב את הדור שלנו, איזה מתוסכל. אומרים לו, בשביל להיות משהו ומישהו, מה אתה צריך, כמה עוקבים, וכמה כסף, וכמה ברוחניות, לעשות את זה, ולהתנסות בזה, ולנסוע לשם. לא, כמו שאתה, אל תזוז, מעשים טובים. איזה בשורה. ועוד מעשה, ועוד מעשה, אומרים, ניצחון אמיתי נשאר לנצח, מה נשאר לנצח אחרי שאדם עוזב פה? בסוף זה המעשים הקטנים האלה, בדרך אל, כן, שקורים. אז להבין שמצד אחד, זה עבודה ועסק שצריך לעסוק ולהשכיל, למשל, לשון הרע לא מדבר אליי, זה מקסים וחשוב שיש כל כך הרבה סטיקרים ויש מודעות, אבל כמה אנחנו לומדים מה זה לשון הרע? כמה חלילה נופלים, לא בכוונה אפילו, ברכילות ולשון הרע, כי לא למדנו. כי לא לימדו אותנו. צריך לעסוק בזה, זה עסק. צריך לחבר את זה למקור נצחי, להבין שזה לא משהו אופנתי. זה לא משנה עכשיו מה הלבושים ואיזה תקופה ואיפה נמצא. לא מדברים לשון הרע. אוקיי? נפלתי, אחר כך צריך ללמוד איך לקום, לקום מהר, ללמוד, לעשות תשובה. בסדר, קורה, אנחנו בני אדם, לא מלאכים, אבל אנחנו עוסקים בזה. ואנחנו מתחברים לזה מממד נצחי, לא עכשיו מאיזשהו משהו אופנתי, או עכשיו זה כולם עושים או לא עושים, ובגלל זה אני אעשה את זה או לא אעשה את זה. ולדעת שזה נגיש לכל אחד בכל מקום, וזה אני חושב השורש של הזהות והייעוד שלנו, ואחר כך זה בא לידי ביטוי באין ספור צורות. אתה בפודקאסט שאתה עושה, איזה מסרים אתה מעביר, כן, הוא משחק כדורסל, מה הוא משדר, אחרי הפסדים, אחרי ניצחונות, השופט שרק לי, לא שרק לי, איך אני מגיב, כסף אני עושה, מרוויח, איך אני מרוויח, יושר, כן, בהגינות, איך היחס לאישה, לילדים, לשכנים, לשונה, לבעלי חיים, זה פוגש אותנו בכל צעד ושעל. המחשבות שלי שמשפיעות על המציאות, לזקק אותם, מי מתעסק בזה בכלל, בקומה הזאת? זה מעשים, זה רגשות, זה דיבורים, זה מחשבות, זה קומה שלמה שצריך לזקק אותה, ואנחנו עם הנצח, ואנחנו לא, 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 לא מסתפקים בפחות מהכל, וזה לא פשוט, וזה לא קל, אבל מצד שני, אפשר לפשט את זה במובן הזה שזה יכול להיות נגיש לכל אחד, במעשים הטובים, במידות הטובות, ושם כולם יכולים להרגיש חלק. הרי מה בן אדם רוצה בעולם הזה? להרגיש שייכות, להרגיש שהוא משפיע. הרמב״ם אומר לפני 800 שנה, שידע כל בן אדם שכאילו כל העולם עכשיו כף זכות וכף חובה על מוזניים שקול, ועל כל מעשה טוב שלי אני יכול את כל העולם להכריע לכף זכות, וחלילה להפך. יותר מג'ורדן, אנשים רוצים להיות ג'ורדן, את כל העולם אתה יכול להכריע. איזה כוח זה, איזה אחריות, זה גם מפחיד, כן? המצד שני אני שותף, יש לי ערך, ואז פשוט להתחיל, יש שיר כזה, מחשבות טובות, מכיר?
כן.
נכון?
כן.
ודיבורים טובים ומעשים טובים, צריך לרוץ עם זה לכנסת.
בוא נע, העלית את ג'ורדן ו... ראית את הסדרה.
ראיתי את הסדרה וראיתי עכשיו מה קרה עם ג'רי קראוס, אני לא יודע אם אתה יודע,
לא.
ושמעת, היה עכשיו אירוע שעשו לכבוד העונה שזכו ב-72 ניצחונות, הזמינו את השחקנים, והזמינו את אלמנתו של ג'רי קראוס, הוא המנהל, המנכ״ל, שחיבר בין כל הקצוות, והיה לו חלק גם בתוך כל הדיינסטי והשושלת הזאת, וצעקו לבוז.
בגלל
הסדרה. ותראה מה זה, ואני אומר, תראה מה זה, קבוצה על גג העולם. מה יותר מזה, כן? הביטל של הכדורסל. ותסתכל שנים אחרי זה, פיפן וג'ורדן לא מדברים.
לא היו גם. לא באו לאירוע, אני חושב.
כן, אבל גם בינם לבין עצמם יש כל מיני עניינים. יש כל מיני עניינים בתקשורת בינם לבין עצמם. אורס גרנט, עכשיו עם ג'רי קראוס. ואתה אומר, מה? מה? על גג העולם וככה מתנהגים, איזה מסר? ויש פה פספוס גדול גדול ותשובה גדולה שצריכים כולם לעשות ולהבין שאיזה ערך יש לשש אליפויות האלה, אם זה התולדה שלהם, ששנים אחרי זה עוד לא מדברים אחד לשם, אחרי המסע שעברו, אחרי הברית שיש ביניהם, אם זה המצב, ג'ורדן עוד מדבר בסדרה שלו על איזיה תומאס, 20 שנה לפני זה, עדיין שומר, עדיין נותר, זה לא דוגמה, זה לא מה שאנחנו רוצים שהילדים שלנו ייקחו, כן? ואני חושב שיש פה משהו ללמוד מה לא לעשות, ותשובה שיש, היום הכל מתקשר לי עם המצב, כן. כי כל אנרגיה שאנחנו מוסיפים בה כעס ופירוד כן? ושנאה וקנאה, היא פשוט, כן, מחריבה את הבית ומשפיעה, אנחנו כפר גלובלי. וכל פיוס וכל שלום וכל סבלנות וכל אחווה, זה מחזק את הטוב בעולם, וזו אחריות של כל אחד מאיתנו, כולנו ביחד וכל אחד באופן אישי.
אז מה אתה חושב שהמורשת שלו?
של מייקל?
כן.
מה המורשת שלו? אתה צריך לשאול אותו. כן, יש לו את הנקודה של ה-winning is not everything is the only thing. אני לא יודע אם יש ספורטאי כל כך תרותי כמו מייקל, לאורך ההיסטוריה. ובאמת ההישגים שלו על המגרש הם ודאי שהם יחידים ומיוחדים. אני דווקא, החיבור שלי אליו הוא דווקא הרבה יותר מההישגים המקצועיים שלו, אלא דווקא על הרבה...
רגש,
נכון? למשל, אני לא יודע אם שמעת פעם את הסיפור עם אבא שלו שנרצח, וראיתי רעיון שלו, שאלו אותו, והוא... בגיל 31 איבד אבא, והוא אמר, אני לא כועס על אלוהים שאיבדתי את אבא בגיל 31, אלא אני אומר לו, תודה על ש-31 שנה היה לי אבא.
מדהים.
מקסים, מדהים, מעורר השראה, מחזק, זה בדיוק הטוב הזה שדיברנו
עליו. זה אמונה.
זה אני לוקח ממייקל, על זה שהוא בשיא הקריירה עצר ופרש, והלך עם הלב שלו למרות כל הקשיים וכל הניסיונות וכל הסיבות שהיו לו להישאר, זה מעורר השראה, כן? ואני בטוח שהוא גם מלא בחזדים ומצוות ומעשים טובים שאולי לא מפרסמים ולא מדברים עליהם. אבל הנקודה הזאת היא שהניצחון בכל מחיר, ולהיות, להתאחזר ולהתנהג בזלזול או ביהירות כלפי שחקנים, וודאי וודאי עכשיו לנטור ולשמור שנים אחרי זה, זה משהו שממש לא מהווה דוגמה בשבילי, ולא צריך לעבוד דוגמה לאחרים. ויש לו אחריות גדולה, כי, כן, פרסמו אותו, כן? יש לו כוח לטוב וחלילה להפך.
וזה נראה לי הדרך, זה בדיוק מה שהזהות מביאה. לא יודע, המסע שלך בשנים האחרונות הוא מסע של זהות בסוף, לא? כאילו... אתה הולך והולך ומבין ומבין יותר מי אתה באמת, מי אתה, נכון?
כן, אני מפשט את זה. אצלי בסוף זה באמת יורד להוסיף טוב ושלום לעולם, בדרכים שהבירור באיזה דרכים, אבל אתה מבין שזה בעצם מקשה אחת, זה לא רק עכשיו שאני משחק כדורסל, או אני מטפל, או עושה סדנה, אלא גם עכשיו בפודקאסט שאנחנו מדברים, ואחר כך אני הולך הביתה, אני אשתי הזה בתור בעל, ואחר כך בתור אבא, ובתור שכן, כלומר זה לצרף את מסע חיינו, ואת הייעוד שלנו, ואת הזהות שלנו, 24-8, כן? אז אם אני אוכל, אז אני אוכל שיהיה לי כוח, שאני אוכל בריא ואוכל במידה, כדי שאני אוכל להמשיך ולעשות...
כל השם זה.
טוב ושלום בעולמנו, כן? ואפשר ליהנות מהאוכל בדרך, כן? אז אני גם אפילו הולך לישון, שיהיה לי כוח למה? להמשיך לעשות מעשים טובים, כן? ולהוסיף טוב ושלום לעולם, אז אתה מצרף ומחבר את כל העולמות ביחד, ופעם זה מתלבש בתור בעל, ופעם בתור אבא, ופעם בתור מטפל, ופעם בכתבה הבאה שאני עושה, או בספר שאני כותב, ובכל דרכך דאר.
אתה כותב עכשיו?
אני כתבתי שני ספרים, זכיתי להוציא כבר, ואני כבר, יש ספר שלישי ככה שעוד רגע מוכן לצאת, ורביעי שמתבשל, ובעזרת השם, שיחוצו המעיינות החוצה.
וואלה. תשמע, זה,
תשמע, זה די מטורף שחושבים על זה, לא? מה שאנחנו עושים פה. פתאום אתה קולט, בוא נע. פשוט יושבים ומדברים. אני מאוד מאמין בשיחות, ככלי. אתה יודע, אני באמת חושב שעוד 200 שנה, 300 שנה, שיסתכלו אחורה בדיעבד על, על, על הדור שלנו, יבינו שהשיחות האלה, זה מה ששינה. השיחות. כי יותר מתמיד אנשים פתוחים להקשיב. יותר מתמיד.
כן, אני גם מרגיש שמשהו, כן, משהו ככה נפתח, קצת יותר ענווה מצד אחד, קצת יותר באמת, הרבה אנשים ממש, מה שנקרא, יוצאים מעצמם, והמציאות מוכיחה את כולנו ככה, וכמובן שכל אחד משהו בוחר לעשות עם ה... עם האירועים שקראו וקוראים, אבל זה באמת עת רצון מאוד גדול לפיוס, לשלום, לסלוח, לבקש סליחה, לחזק את הרוח הזאת שכל כך נוכחת של הערבות והאחווה ואהבת חינם, ובאמת אמר מישהו פעם שצריך להיות קיצוניים בזה. בשלום ובשמחה, והרבה פעמים באמת הקיצוניים משמיעים אחר את הקול שלהם וסוחפים את כולם ומאחרים את את המים ואת האווירה, ורוב העם מסכים על רוב הדברים, וכשאתה נפגש ככה בגובה העיניים ומדבר מלב אל לב, אתה רואה שהמשותף גדול הרבה יותר, ושזה לא בשמיים לחיות ביחד בשלום, ויש מספיק לכולם, ואם נחזק את זה ונשמיע את הקול הזה, השפוי יותר, המאוזן יותר, אז כמו כל מגפה, זה יתפשט. אנחנו בזמן מאוד מאוד מסוגל, שדברים טובים יקרו ויקרו מהר, וחוזרים תמיד, אני חוזר תמיד למרובה הקטן שלי, מה בידיים שלי, איך אני יכול... בסיפור שלי, להוסיף טוב ושלום, ואני לא בעל בית של הסיפור הזה. אבל בתקווה שזה יעזור ויוסיף, וכל אחד במרובה שלו וכולנו ביחד, זה אור גדול.
אתה יודע איך ליאונרד כהן אמר, ככל שהסדק יותר גדול, יש יותר מקום לאור להיכנס. אז יש עכשיו סדק, סדק. נראה לי יש לנו את זה. יופי. מה אתה אומר?
אמן ואמן.
אמן ואמן.
אמן ואמן.
יאללה. יופי.